זאת חנוכה, ליום האחרון של חנוכה, הוא למעשה ביטוי פולקלוריסטי. זאת אומרת, הוא לא נזכר, לא בגמרא, לא בראשונים, גם לא באחרונים הקלאסיים. זה ביטוי שהוא שגור, על כל פנים, ברובן של קהילות אשכנז. לא בדקתי מה קורה אצל עדות המזרח. כמובן רקע לשם הזה, זוהי הקריאה ביום האחרון, כשקוראים נשיא לבני מנשה, שזה יומו, היום השמיני, ומשלימים את הקריאה כולה, כולל גם את ארבעת הנשיאים שאחרי מנשה, ושלושת הנשיאים, ומסיימים בזאת חנוכת המזבח. אז האמת היא שהפרשה הזאת לעצמה, זאת אומרת בתורה עצמה, צריכה בירור. מה התורה מלמדת אותנו סך הכל? אנחנו לא יכולים להכפיל כל אחד מן הנתונים ב-12 פרים, עתודים, נכפיל את זה ב-12 ונדע סך הכל 60. חידוש מתמטי נפלא מאוד שהתורה צריכה לכתוב אותו. אז זה כמובן צריך עיון, והכיוון שאנחנו לא עומדים בו, אבל אני רק מצביע לכיוון. כאן אחת הדוגמאות המפורסמות, שהכלל הוא יותר מאשר סך הכל של פרטים. זאת חנוכת המזבח, הווה אומר, כאן נעשה כלל ישראל מאוחד, נוסף על היסודות האינדיבידואליסטיים המיוחדים של כל אחד מהם. על כל פנים, כיוון שקוראים ביום השמיני זאת חנוכה, אז נשתגר הדבר בפי העם ליום האחרון כזאת חנוכה. אבל האמת היא שעצם הביטוי הזה הוא לכאורה לא שייך בכלל לחנוכה. תעזוב כבר את בעיית קריאת הנשיאים שנראה אותה. מדברים על זאת חנוכת המזבח. מזבח מאן דכר שמיה. מאיפה זה בא? נכון הוא שכנראה בהמשך לביטוי הזה של זאת חנוכת המזבח, גם בפיוט, ויש לפיוט הזה משקל, לא רק מפני שהוא מתקופת הראשונים, אלא גם פשט בכל ישראל, נוהגים לומר אותו, וראינו שהוא כולל בתוכו גם אידאה היסטוריוזופית גדולה, על ארבעת המלכויות בעקבות הדברים בדניאל ובעקבות מדרשי חז"ל וכולי. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. מה שייך לחנוכה? על כל פנים, על פני השטח. נכון הוא שכשנכנסו המתייבנים להיכל, הם למעשה טימאו את הכל. וכשהיה צריך לבדות מחדש, ופינו את היכליך, אז פינו את זה מהכל. אנחנו מכירים את המשנה במידות, על הלשכה שבה היו גנוזים אבני מזבח ששקצו מלכי יוון. זאת אומרת, המזבח באמת היה צריך בנייה מחודשת, בגלל התומעה שנגעה בו. אבל אותו דבר יצר גם עם השולחן וכו'. אז אין הכי נמי, אז עכשיו אנחנו נוגעים בשאלה מורכבת יותר. מה מעמד של המנורה בתוך כל החידוש של כלי המקדש? נכון הוא שעל המנורה אנחנו יודעים פרטים, כמעט הייתי אומר ארכיאולוגים, כמובן לא ארכיאולוגים, אבל פרטים טכניים יותר מאשר על הכלים האחרים. הגמרא במנחות, גמרא בראש השנה, שהדליקו בשיפודים של ברזל, ואחר כך חיפו את זה, ואחר כך החליפו את זה, והחליפו והחליפו, עד שזה הגיע למתכונת שהתורה ציוותה. ולא מפורש שם בדברי חז"ל כמה זמן נמשך התהליך הזה. אבל על כל פנים, הוא היה תהליך מתמשך. ראינו ש... השולחן, וגם הוא מפורש בספר חשמונאים, שגם הוא היה צריך חינוך, הקידוש, וחנוכתו היא המעניקה לשבת חנוכה את המעמד המיוחד שלה, מכוח ההלכה שעבודתן מחנכתן, אבל מחנכתן רק בזמן שצריך להתחיל לעבוד בהם. ומכיוון שביום השבת, ביום השבת ירחנו הכהן, אז נמצא ששבת חנוכה, ולא חשוב עכשיו מתי היא חלה בשנת המרד החשמונאי. אבל על כל פנים, מבחינה זאת, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת השולחן. מה טיבה של חנוכת המזבח הזאת? והאמת היא שחנוכת המזבח מופיעה כביטוי רק בתורה. זאת אומרת, לא כתוב חנוכת המנורה, לא כתוב חנוכת השולחן. זאת חנוכת המזבח. הנשיאים כשהקריבו, למעשה הם הכניסו את המשכן כולו לתפעול. ואף על פי כן, אנחנו מייחדים את המזבח בשם, זאת חנוכת המזבח. כשמתבוננים רואים שבכל אחד מן החנוכות, בכל אחד מן המשיכות, או משיכות זה לא מדויק, רק כלים שבנה משה, אבל כל אחד מההתחלות של המקדשים בישראל, יש למזבח מעמד בפני עצמו. אז קודם כל, וזאת חנוכת המזבח בקריאה של מחר, זאת חנוכת המזבח, הביא רש"י מקורו בספרי, בו ביום. זאת אומרת, המזבח נתחנך באלף בניסן. התחלת הבאת הקורבן עליו, של לחשון בן עמינדב, כאן אנחנו מבינים גם את המעמד המיוחד, ואת הפולמוס שגעש מסביב למי יהיה הראשון, וכל מה שנתגלה בדבר הזה, על כל פנים, הראשון שהקריב בו ביום נתחנך. מכאן ואילך זה היה רק המשך אותה חגיגה לאומית גדולה. זה היה באלף בניסן, מפורש. נשארו לנו הרבה יסודות חגיגיים באלף בניסן מכוחה של אותה חנוכת המזבח. בדברי הימים ב' פרק ז' מסופר על חנוכת הבית הראשון. זה גם מופיע במלאכים א' פרק ח', אבל כאן מופיע פסוק ששם לא נזכר. והיה שלמה את החג בעת הישיבת ימים וכולי, כן, זה מה שהגמרא מספרת על הגמרא במועד קטן, שזה יום הכיפורים חלז וכולי, אבל כתוב בפסוק ט', ויעשו ביום השמיני עצרת, כי חנוכת המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים. וביום 23 לחודש השביעי שלחתם לא עלה. זאת אומרת, באיזרו חג של שמחת תורה, נגמרה אותה תקופה, אותם שבועיים של חנוכת המקדש המתמשכת. אבל כשהמקרא בדברי הימים מבקש לציין את זה בצורה יותר מדויקת, אז הוא אומר, כי חנוכת המזבח עשו שבעת ימים וחג. חנוכת המזבח זה המעבר כאילו, בין שבעת הימים מחטא בתשרי עד סוכות, ואחר כך שילבו את חגיגת הסוכות בתוך זה, וחנוכת המזבח שבעת ימים. מקדש שעשה שלמה, על כל המורכבות שבו, על כל היופי, על כל האדם, מתמקד בחנוכת המזבח. כיוצא בזה בבית שני. בבית שני מפורש בעזרא ב', עזרא ג', ויגע חודש השביעי, ויחינו המזבח על מכונתו, כי באימה עליהם מעמי הארצות, וילו עליו עולות לשם עולות לבוקר ולערב. מיום אחד לחודש השביעי החלו לעלות עולות לשם, והיכל השם לא יוסד. כאן יש כבר אילוץ ביטחוני כלכלי, מכיוון שפשוט לא היה להם משאבים. גם בועם לראשונה לירושלים, הם היו צריכים קודם כל לדאוג מבחינה טכנית, לשקם, למצוא גג לראשם, איכשהו להסתדר. כשהגיע ראש השנה, אז, וכאן כמובן ההלכה שאנחנו מכירים אותה ברמב"ם בהלכות בית הבחירה, ש על פי עדותו של נביא שעלה איתם, מקריבים על המזבח אף על פי שאין שם בית. על כל פנים, ראשית העבודה בבית שני היא בהכנה של המזבח על מכונתו, דהיינו, חנכו את העבודה, התחילו את העבודה, המזבח הוא הדומיננטי בזה. אבל גם הבית השלישי, ביחזקאל מ"ג, כשיש שם תיאור של כל המבנה וכל החידושים וכל ההוספות, שבעת ימים יחפרו את המזבח, פסוק חבב, שבעת ימים יחפרו את המזבח ותיהרו אותו ומילאו ידיו. דהיינו, גם בחנוכת הבית השלישי, ולא ניכנס עכשיו לפולמוס שמתגייש לאחרונה, ירד מן השמיים, יבנו אותו וכו' וכו', אז יש לה מזבח מעמד מיוחד. כולנו התפללנו הבוקר, מזבח חדש בציון תכין. למה דווקא בראש חודש? זה בעיה בפני עצמה. אבל הנה לנו תפילה מיוחדת על מזבח, על חנוכת המזבח. זאת אומרת, זאת חנוכת המזבח המתחילה מהמשכן, עבור לבית הראשון של שלמה, עבור לבית השני בעזרה, עבור לייעוד של יחזקאל על הבית השלישי, ואולי הוא גם מצא את דרכו לתפילה מזבח חדש בציון תכין, תפילה שמלווה אותנו מאז החורבן השני. אז יש למזבח מעמד בבני עצמו, כשכל זה נעוץ בחנוכת המזבח של המשכן. איך כל זה, שבכל המספרים, על כל פנים ברובם, גם ביחזקאל מפורש, שבעת ימים, איך כל זה מתגלגל לחנוכה, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח, לחנוכה שבעת שמונה ימים. יש מעין שאלה זאת במגילת תענית. מגילת תענית היא כנראה המשנה הקדומה ביותר שנכתבה. אנחנו מכירים את הגמרא בשבת על מגילת תענית, בטלה, לא בטלה, אבל על כל פנים, בה יש עדויות היסטוריות קדומות ביותר, גם קדומות למשנה. היא הגיעה אלינו בנוסח הארמי שלה, ויש לה גם גמרא, זאת אומרת ברייתות וכל מיני מסורות אמוראיות שנתווספו אליה. לאחרונה יצא במהדורה מתוקנת ויפה בגמרא של הרב שטיינזלץ, בגמרא תענית, בהוצאה שלו נספח שם גם מגילת תענית. אז הנה שם בפרק התשיעי שעניינו במה שנעשה בחודש כסלו, ומה ראו לעשות חנוכה שמונה ימים, והלא חנוכה שעשה משה במדבר לא עשה אלא שבעת ימים, שנאמר ומפתח אוהל מאוד לא תצאו שבעת ימים. זאת אומרת, השאלה היא, איפה בכלל גילינו את המספר שמונה? מאיפה הוא יובע אליהם? חנוכה, שבעה, חנוכת ימי המילואים, חנוכת הנסים זה משהו אחר. נכון שיש קשר בין הנסים לבין חנוכה, אנחנו נראה מיד. אבל על כל פנים, החנוכה היא בשבעה ימים חגיגיים. ולכן הוא הביא גם ראיה מפתח אוהל מאוד, לא תצאו שבעת ימים. ממקורות אחרים בחז"ל, בא הסבר של שמונת הימים לגבי בעיה טכנית של הכנת שמן טהור חדש. אז זה בכלל לא קשור לדבר הזה. זאת אומרת, הייתה בעיה כמה זמן, אז זה לא שאלה של חנוכה, בסדר, ידלק, אז זה שאלה של הנס, בבקשה, יש לך בעיה, יש לך את המנורה, אתה צריך להפעיל את המנורה, אין לך שמן טהור, בין אם נאמר שהיה שמן טהור אי שם בתקוע בגליל, והדרך נמשכה ארבע ימים וארבע ימים חזרה, כפי שיש מקורות שכך פרשו את זה, מה שלא יקרה, זה בכלל לא קשור לחנוכה, אלא, כל עוד שהנס שימש, הייתה להם סיבה טובה לשמוח. לו יצויר שהתעשייה של השמן הקטית הייתה נמשכת עוד יומיים, עוד יומיים. קבעום ועשום, משמע שזה יסוד של חנוכה. אז הברייתא שלפנינו לא מקבלת את הגישה הזאת. אלא שהיא ממשיכה, מביא עוד ראיה. ומפתח אוהל מאוד לא תצאו שבעת ימים, ואומר, ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, ובשביעי יקריב אפרים. וכן מצינו בחנוכה שעשה שלמה, שלא עשה אלא שבעת ימים, שנאמר כי חנוכת המזבח, זה הפסוק שהבאנו, כי חנוכת המזבח עשו שבעת ימים והחג זין ימים. ומה ראו לעשות חנוכה זו שמונה ימים? אלא בימי מלכות יוון, בנו את המזבח, סדו בשיא, תקנו בוגלי שרת, והיו מתעסקים בו חטא ימים. שמונה ימים נמשך הטיהור. זה התשובה של מגילת תענית לעניין הזה. ומה ראו להדליק את הנרות וכו'. בסדר. אבל מה הוא מכניס לנו פה, והיה מקריב ביום הראשון את קורבנו, בשביעי הקריב אפרים? איזה מין ראייה זאת? אז מה? בוודאי. אם יש 12 ומקריבים החל מיום ראשון, אז בשביעי יקריב אפרים. מה הוא מביא לי ראייה מאפרים לשבעה ימים? איזה מין? מלך שאתה מביא ראייה משלמה ניחא. אתה מביא ראייה, מיחזקאל ניחא, אבל מה זה כאן? לא מצאתי מי שעמד על השאלה הזאת פרט לרב גורן בספר החדש שלו במועדי ישראל, זה ודאי פרסם את זה באחד מחברות מחניים. והוא ניסה להגיד בלמדנות, אני לא בטוח שהוא צודק, כי הוא לא הביא ראיות לבסס את זה, אבל הכיוון של המחשבה. הוא מנסה לטעון, ויש לו קצת ראיה, או כאין ראיה, מהגמרה בהוריות. הגמרה בהוריות דבה ועמוד בית, דנה על המעמד של שבטי יוסף. מי הוא הוריות ועב עמוד בית? מי הוא הנציג הלגיטימי של יוסף? הרי אם אנחנו מוצאים את לוי מכלל המניינים, אז יש לנו 12 שבטים. אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. אז הגמרא שואלת, מה קורה בנחלה? מי נקרא קהל? קהל נקרא עם אפרים, בלי אפרים, עם מנשה, בלי מנשה. אמר רבה והכתיב על שם אחר יקראו בנחלתם. אז תגמר לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר. ולא, והחלוקים בדגלים. הרי בדגלים, אנחנו לא מדברים על שבט יוסף, אלא מנשה ואפרים מופיעים שם בצורה כפולה. ותרצה הגמרא, כנחלתן ככה נהייתן. כדי לחלק כבוד לדגלים, יש סיבה אחרת. אין אתה יכול להוכיח מהעובדה שלכל אחד יש מחנה בפני עצמו, שהוא נמנע בפני עצמו, מכיוון שזה בגלל כבוד לדגלים. שואלת הגמרא והחלוקים בניסיים. הרי כל אחד מהם יקריב ביום אחד, אפרים יקריב ביום השביעי, ומנשה יקריב ביום השמיני. הרי לך, וכיוון שכל שבט קיבל מעמד בפני עצמו, הרי לך ראיה ברורה שכל אחד מן השבטים הוא מקבל סטטוס, ולכן אפרים בפני עצמו ומנשה בפני עצמו. אז למה אמרת שיוסף זה שבט אחד? אומרת הגמרא, אין ראיה מנשיאים. הוא לחלוק כבוד לנשיאים. תתניה, שלמה עשה זין ימי חנוכה. ומה ראה משה לעשות 12 ימי חנוכה? כדי לחלוק כבוד לנשיאים. זאת אומרת, מה ראה משה? משה הוא המודליסט, אז מה אתה מקשה עליו משלמה? איזה מין קושייה? אם זה היה הפוך, ניחא. אם משה היה עושה זין ושלמה עושה י' ב', היה לך קושייה. אולי שלמה הוא הדגם, אולי שלמה הוא בונה את המודל, וכולם צריכים ליישר קו על פי דבריו. משמע, ואם הגמרא תופסת בפשיטות, שיש קושייה על מוישה רבינו משלמה, מה ראה משה לעשות י' ב'? לעשות 12 ימי חנוכה, ולא שלמה עשה זין ימי חנוכה. משמע, לא ששלמה הוא הקובע, אלא שלמה הלך בדרך הסלולה. שבעת ימי חנוכה, למעשה גם משה רבינו קבע את זה, כשהוא קבע על פי צו השם, שבעת ימי מילואים ופתח מועל מועד לא תצאו שבעת ימים. השאלה היא, כיוון ששלמה עשה בדרך הכבושה, ושלמה הלך בדרך הרגילה, שמסורה בידו גם עם משה, מדוע פעם אחת מצינו את משה חריג, ועושה את חנוכת המזבח י' בית ימים? תרץ את הגמרא, לחלוק כבוד לנשיאים. פירוש, באמת היה משה מסתפק בשבעת ימים, כמו שזה המודל הקבוע של חנוכה. אלא שהייתה לו את פה בעיה של בין אותם לחברו, הייתה לו בעיה של כבוד הנשיאים, והוא לא רצה לזלזל בהם. אפשר היה ביום השביעי, לאחר הקורבן השביעי, לגמור את הסיפור. זהו. אלא לחלוק כבוד הנשיאים. אז זאת אומרת, זה לא מגוף הקורבן, זה לא מגוף החנוכה. כאן אמרתי הרב גורן, בלמדנות ניסה לחדש איזה דין, צריך עוד לבדוק אם יש לו הוכחות נוספות. יכול להתארי לטעון שכבוד לנשיאים גם מכיל על זה דין של חנוכה, בסדר. אבל על כל פנים כך הריאתה של הגמרא. לפי זה מובן יפה מאוד מה שכתוב במגילת תענית. מגילת תענית כשהיא אומרת, והלא חנוכה שעשה משה במדבר לא עשה אלא שבעת ימים, ויש קושיה ממשה על החשמונאים. ומה הראיה? שתי ראיות. ראיה אחת שנאמר, ומפתח מועד לא תצאו שבעת ימים, ניחא. ואומר, ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, בשביעי הקריב אפרים. מה, מה? הרי אין לשורות האלה שום הסבר, אלא אם כן אנחנו מצרפים כאן את הגמרא. זאת אומרת, שבאמת בקורבן האחרון של אפרים, שלמה הטקסיות של חנוכת המזבח. ואפשר היה להסתפק בזה. זה דין שכולם צריכים לקבל מפטיר. קבל עלייה. לא תקבל עלייה. לא בסדר. אבל כיוון שהיה שם מוישה רבינו, והוא דאג גם לדרגה הזאת, אז הוא אמר, כבוד הנשיאים. אבל הברייתא במגילת תענית, וזה כנראה תואם את הגמרא, את הברייתא בהוריות, תופסת שאין החינמי. שבעת ימים זוהי החטיבה. בשבעת ימים צריכים להקריב. אחרי זה, זה רק מין כבוד כזה, אבל לא ממהות דין החנוכה. חנוכה לעולם תהיה בת שבעה ימים. זאת חנוכת המזבח. זה הדגם הראשון שהיה בדבר הזה. לפי זה, אז יתחדש לנו דין בגבאות. אין החינמי. כל יום מימי החנוכה קוראים בנשיא, מכיוון שזאת חנוכת המזבח. למה קראו בנשיאים? זה פרשה שעסקנו בה בשנים קודמות, זה דבר גדול מאוד, הגמרא במגילה, נדמה לי למד עמוד ב', מביאה שבחנוכה קוראים בנשיאים, איך זה היה שם בדיוק, הרי החנוכה הייתה בניסן, זה מפורש בתורה, אז כמובן שצריכים להשתמש פה, בהבנה של העניין הזה, במה שמופיע במדרשים, בפסיקתא, מאוד עמקו מחשבותיך. הדברים האלה של הפסיקתא סובבים על הפסוק בשמות פרק מם, פסוק ב', ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את המשכן אוהל מועד. זאת אומרת, משה נצטווה באלף בניסן להקים את המשכן. אמרו חז"ל, מאוד עמקו מחשבותיך, אמר רב חנינא, ב-25 בכסלו נגמרה מלאכת המשכן. ראינו כבר שעבודת המשכן החלה למחרת יום הכיפורים, או בתתוו בתשרי, במשך חודשיים פלוס מינוס סיימו את המלאכה. והוא היה מקופל עד א' בניסן, שהקימו משה באחד בניסן. והיה שם דיון למה, אבל כל פעם זו הייתה העובדה. נמצא לפי זה שקריאת הנשיאים היא חלק מהתקסים שמפצים כביכול, איך לפרש את זה, זה עוד עניין, אבל לא נעמוד בו עכשיו. חודש כסלו יש לו טענה. ביוש, למה הדבר הזה? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אחזיר לך. אנחנו שותפים להחזרה הזאת, בזה שאנחנו קוראים את פרשת הנשיאים, מפני שפוטנציאלית הייתה צריכה להיות חנוכת הנשיאים החל מחפי בכסלו. לפי מה שאנחנו מסבירים, בכל יום של הקריאה זה החנוכה של העניין. אז יש לנו קריאה של שבעת ימים. בסדר. זה לכל הדעות. ומה שכתוב במגילת תענית, שהיה צריך לקרוא עד אפרים. אחרי שכבאום ועשו את חנוכה שמונת ימים, אז גם היום השמיני יש לו חלק בחנוכה הזאת. איך שלא נסתדר עם מנשה. אבל מה שמכאן ואילה, כל הנשיאים האחרים, זה סתם קריאה בשביל כבוד הנשיאים. אתה דלג. זאת חנוכת המזבח, הרי אתה רוצה לעשות סיכום. אז הקריאה של האחרים זה מין כל הנערים כאלה, שילכו גם כאלה עם כבוד הנשיאים. לא, לא נקפח אותם בדבר הזה. מה שנתחדש בשנת המרד החשמונאי, שהשמיני גם הוא מצטרף. אז זה קבעום. בסך הכל הם חזרו על טקס קבוע שהיה מזמן, שהיה במשכן, שהיה בבית ראשון, שהיה בבית שני, שהנה הם למדו את יחזקאל וראו שכך כך יהיה בבית שלישי. זה הם הלכו שבעה ימים, בזה הם הלכו על בטוח. חכמי אותו הדור, ואיך הנציבנו? איפה נתגלה הכוח? איפה נתגלה הסגולה של חכמי ישראל? חידשו עוד חידוש, הוסיפו עוד יום בחנוכת המזבח. אי אפשר עכשיו לשאול, שאלו שאלה על שלמה, שאלו שאלה על משה, שאלו שאלה על חשמונאים, יש להם תירוץ. הם חידשו קבעום, ולכן בשנה אחרת זה לא הלך כל כך קל, התנהלו על זה דיונים. עובדי, בפרספקטיבה היסטורית של שנה הם אמרו זהו, אנחנו גם את היום השמיני מכניסים בתוך הדבר הזה. המשמעות של היום השמיני היא, אם אנחנו נודע לאמת, מתי אתה אומר על הניסים בעיון, בדקדקנות, הלילה הראשון, על הניסים. שלום עליכם, חודש, שנה שלמה כבר לא אמרת על הניסים, עכשיו אתה אומר את זה. זה טרי, חדש, רענן. ככל שעובר עוד יום, על הניסים כבר כמוש, זקן, כבר לא שוכחים אפילו, אומרים אותו כבר, זה הולך ביחד על הניסים. אז למעשה באמת ההתעוררות והשמחה של חנוכה, לכאורה היותר גדולה, היא ביום הראשון. היו שואלים אותנו, אנחנו היינו אולי מכין כמו בית שמי. הרי בית שמי התחילו בצורה יותר גדולה, ואחר כך הם פוחת והולך. יש במכתב מאליהו, בכרך השני, בעמוד 120. הנה בדרך העולם, האדם שמח בהרבות און. כשמרוויח היום שמח, כשמוסיף להרוויח מחר, יוסיף בשמחתו, וכן הלאה. כתוספת ממונו, כך תוספת שמחתו. כל כמה שאחד מתברר לו, כל יום הוא מרוויח בפייס. כל יום גדל לו החשבון בבנק. אבל בכמות, אז זה סיבה טובה למסיבה. ויש שיספרו לנו שידידינו ירוויח הרבה ונשמח. לא אם ירוויח בפייס. פיין, חבר שלנו. אך כשיוסיפו לספר שירוויח, וכן פעם שלישית והלאה, הפעמים האחרונות לא תעוררנה בנו שמחה גדולה כמו הראשונות. אבוא יגידו לפלואי נשמח, הוא הולך לספר לחברים, עוד פעם הוא הרוויח, עוד פעם הרוויח, בסדר, כל פעם שהוא מרוויח יותר, נו, לא כל כך נורא. בצורה מבודחת מעשה ביהודי בן חוץ לארץ שהגיע לכותל המערבי, הגיע לכותל, שומע איתו נאמר, הוא אומר, נו, כותל מערבי כמו כל הקויסל מערוביס, יש הרבה כותל מערבי, וזה כותל מערבי, הוא ראה את זה בתמונות, הוא אומר, כותל מערבי כמו כל הקטלים. למה אנחנו מחייכים? כי כותל יש רק אחד. כשאתה מרוויח היום, בלשונו של הרב דסלר, מהו ההפרש? בנוגע לעצמו, אין אדם מתרגל בנקל להצלחה, ולכן שמחתו מתווספת והולכת. מה שאין כן באושרם של אחרים, האדם מתרגל, ורגע שמחתו פוחת והולך. טבעי. כשאתה נמצא בתוך האטמוספירה היום טובית הזאת, ואתה מעמיק בה, ואתה שמח בה, יהודי עם שבעת ימי חנוכה הוא לא כמו יהודי עם יום אחד של חנוכה. וסיבה עוד יותר עמוקה שהוא ירגיש את חנוכה. ככל שיתווספו ימי חג, תתווסף התבוננותם. ויוסיפו להרגיש גדולות ונפלאות בתורת החג והמתנה העצומה שנתן לנו השם יתברך. ואז תתווסף שמחתם דבר יום ביומו. מה זה משעמם אותך שמתברר לך שהרווחת עוד מטבע יפה מאוד בפיס? מזה ששמחת אתמול, אדרבה, היום יש לך שמחה כפולה, מכיוון שבמקום אלף יש לך אלפיים? אז זה ואם מחר יברש יש לך 3,000, אז מזה ששמחת ביום הראשון, אם אתה שמח על אותו אלף, ניחה, אתה צודק, יש לך ביום הראשון אלף, ביום השני אלף, אתה ממשיך לשמוח, אז השמחה הייתה בפעם הראשונה. כי היוצא בזה שאתה שמח על חברך, אתה הרי לא מרגיש נפקי מין אצל חברך אם יש לו 1,000-2,000. יש לו מבסוט, אז אתה, חבר שלך, אתה שמח איתו. כשנוסף לך, אתה שמח על מה שנוסף לך. זכור אזכור את מראה קדוש עליון, מורי ורבי, מתכוון לבית מדרש הכלא מאי, שביום ראשון של חג היה, הוא היה יהודי מאוד רציני, לא הפריז, לא דיבר, הוא טעם את מה שהוא דיבר, אני מדבר על הרב דסלר. אז הוא מספר על רבו, שביום הראשון של חג היה נפלא מראה וממש, שמח שמחת עולם עליון, ומדי יום ויומו קדושת מראהו הייתה מתווספת והולכת כמלאך אלוקים למעלה למעלה. זאת אומרת, הוא ירגיש כל יום, יש פה, יש, זה ריבוע, זה מתגדל עוד יותר ועוד יותר. סיבה טובה מאוד לשמחה, דבר אחר לגמרי. בצורה כזאת יש פה מערכה, מי שירצה יעיין בה, הוא נכניס פה כמובן את מחלוקת בית שמאי ובית הלל, פוחת והולך, נמשך והולך, איך זה נבנה, עבודה שלילית, עבודה חיובית, זה שיחה גדולה בפני עצמה. אני הבאתי את זה רק להבנה, תמיד אנחנו מסבירים, הבאתי את זה כבר כמה פעמים בשם הרב אוטנר, ביידיש מדוברת זה מצלצל להיות, איך אומרים? נו, איך עבר חנוכה? כשהרב אוטנר היה שומע את זה, היה מתרתח. הפרוש, כשאתה אומר עבר, משמעו חלף, לא נשאר אצלך כלום. הלך חנוכה. אבק, הלך. איך עבר חנוכה? הלך. אבל צריכים להגיד, איך נוסף לך חנוכה? סך הכל של עולמו הרוחני של האדם, הם סך הימים הטובים שעברו עליו. אם לקרב את הדבר להבנה, אני מוכן להביא דוגמה מהעץ. כולם מכירים את הטבעות שאנשי הבוטניקה מספרים שכל שנה מתווסף לעץ. אז כשאתה מבקש לדעת מה גילו של העץ, עליך לספור את מספר הטבעות. עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. אז אתה יכול להגיד שהעבר מלשון שחלף? אין דבר כזה. כל שנה שהעץ הזה היה שתול, מתווספה לו עוד טבעת. אז הוא בעיקר בגלל שנים. אז יש לו ממשות. יהודי שיום טוב חולף עליו, והוא עובר, והוא חולף ולא ישיר רושם, אז הוא גרוע מהעץ. סתם. זה נמדד באיזה מידה אתה קולט את הערכים האלה. יום טוב, פירושו של דבר שעבר עליך, קלטת אותו, הפנמת אותו, התמאת אותו בתוכך, ספגת אותו, ומכאן ואילך אתה אדם פלוס. פלוס חנוכה, פלוס יום טוב, פלוס שמחה, פלוס, כמובן, אני מתכוון לאותם ערכים שבהם אתה שמח, אותם ערכים שאותם חגגת, אותם ערכים שבהם התרוממת, ואז מה פה? אם זה חלף לבלי הכר, אז מה? אדם נמדד לפי כמה קילו תפוחי אדמה שהוא אכל, ואם אנחנו ננקה את הפסולת, אז כמה נשאר? סך הכל של חיי אדם, כך וכך קילו תפוחי אדמה. בסדר? כך וכך סופגניות. זה. אבל מה? התירוץ הוא, אתה מדבר על חנוכה, על הערכים הפנימיים שלה. עכשיו נשוב לחנוכת המזבח. חנוכת המזבח מסופרת בתורה למעשה בפעמיים. פעם אחת זה התליה של מחר בפרשת נשוא, כשרובה של הפרשה מדבר על קורבנות הנשיאים. אבל ראינו כבר שסיומה של העבודה היה בניסן. אני לא מדייק. בתורה כתוב כך, אחרי שכל האומנים עשו את כל זה, ותחל כל עבודת בשמות למתת פסוק למתבית, ותחל כל עבודת משכן או אל מועד, ויעשו ישראל כל אשר ציווה השם את משה, ויש פה רשימה שכל הדברים. ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, כן עשו, ויברך אותם משה. וידבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון, באחד לחודש תקים את משכן. אז אם אני דן על פי הרצף במקרא, משמע שסיימו את העבודה, משה סקר את העבודה, אמר, בסדר, עברת ביקורת, ברך אותם, ונקיבל הוראה מתי לבנות את המשכן. מתי לבנות את המשכן זה אנחנו יודעים ברור, באלף בניסן. אם לא מסורת חז"ל, אולי היה מקום לדון על הצמיחות, או אולי אפילו על הזהות, בין סיום העבודה בפועל, ברכתו של משה, והקמת המשכן. מסורת חז"ל מספרת על חורף, או על כל פנים חלקו הגדול של חורף, שהמשכן היה מקופל. לפי זה, מתי ברך אותם? והיה משה את כל המלאכה. מתי הוא ראה? הרי הייתה למשה הווה אמינה, על כל פנים לחודש כסלו הייתה הווה אמינה, שצריכים לבנות את המשכן בו. משמע שהמשכן היה כבר בנוי על כל פרטה, מפורש. אם לא גורם צדדי שחיכה לניסן, ליורצת של האבות, כולי. אבל אז הברכה הייתה בניסן, בכסלו. אז מה שכתוב בתורה, וירא משה את כל המלאכה, ויברך אותה משה, מוכרח אתה לומר שהיה בכ"ה בכסלו, לפי המסורת הזאת. אני אומר את זה בזהירות, כי לא מצאתי אף אחד שיתעכב על זה, ופלא גדול בעיניי. מתי הייתה הברכה הזאת? בפשטות הייתה הברכה הזאת בכסלו. מה הייתה הברכה? אז רש"י מביא, והמקור הוא בתורת כהנים, אמר להם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, והינו השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כוננה, והוא אחד מיוד א' מזמורים שבתפילה למשה. תפילה למשה איש האלוקים מתחיל פרק צדיק. בסיומו של הפרק כתוב ויהי נועם השם אלוקינו עלינו וכו' וכו', וכבר פעם אחת דייקנו שנועם בהיפוך האותיות מעון, והפתיחה של אותו פרק, מעון אתה היית לנו דור ודור. המעון הזה שבועה במקדש, דהיינו מעון, מעונה אלוהי קדם. והיא נועם, הנה אנחנו בנינו עכשיו מעון, משכן. והברכה היא ישר כוח. איך זה ישר כוח בלשון המקרא? מעשה ידינו כוננה עלינו. מה שעשינו יהיה לכם כוח שתשרה ברכה. אנחנו מקובלים, שרש"י אמר י"א מזמורים שאמר משה, שכל ה-11 מזמורים עד לחון רננה זה של משה רבינו. יושב בסתר עליון זה פרק צדיק א', אנחנו גם בפולקלור, אנחנו, תגיד ואינויה. ואינועם זה רק פסוק אחד, הפסוק של סוף פרק צדיק. אתה אמרת ואינויה, מתי התכוונת להתחיל ואינועם בסוף פרק צדיק ולומר את כל יושב בסתר. על כל פנים, הברכה שברך אותם משה הייתה בסמוך בוודאי להשלמת המלאכה, להשלמת המשכן. היחידי שמצאתי שאומר לא ככה, במפורש, זה ערוך השולחן. ערוך השולחן בהלכות שבת, סימן ריש צדיק ה. המקור בשולחן ערוך זה על אמירת ואינועם במוצאי שבת. כתב הטור בשם רב עמרם הגאון זה שנהגו לומר ואינועם בקדושה בסדרה ויאריכות ונועם, כדי שישתאו ישראל וכו'. ועל ואינועם כתב אותם לפי שהוא מזמור של ברכה. שבו ברך משה לישראל בשעה שיסיימו מלאכת המשכן. זה הטור. ערוך השולחן הוסיף, וביום א' נשלמה מלאכת המשכן, כדתניא בברייתא דעשר עטרות. ולכן אנו אומרים לסימן ברכה על ששת ימי המעשה הבאים לקראתנו לשלום. אז הוא חידש, כיוון שביום א' התחילה חנוכת המזבח, אז הברכה של משה הייתה לפני זה ונועם, אז אנחנו חוזרים על זה. כישרון. אבל לכאורה נתעלמה ממנו ברייתא מפורשת. ויברך אותה משה, קשה לי לומר מאיפה הוא למד לעשות את ההרכבה הזאת. הברכה של משה הייתה עם סיום המלאכה. מסיום המלאכה עד א' בניסן של הקמתו, היו שלושה חודשים תמימים שהמשכן היה מקופל. מיני שהוא, אולי פעם נוספת כשהוא הקים אותו, אולי גם כן ברך. לא חושב שזה ראייה גמורה. אבל על כל פנים, בפשטות, הברכה היא מתייחסת לחנוכה. על פי זה, אנחנו מקבלים טעם מחודש במסורת שיש בתשבץ בשם המהר"ם מרוטנבורג. בתשבץ שהוא תלמידו של המהר"ם מרוטנבורג, זה שהוציא את נשמתו בבית, רבו של הראש בבית הסוהר האשכנזי, שנתן הוראה לא לפדות אותו מיותר מכדי דמיו. אז בתשבץ בסימן ריש נון זין וריש נון חט, וי נועם, יש שם כל האותיות אבל האות זין לא נמצאת. לומר לך, כל האומרו זין פעמים אינו יכול להזיק לו כלי זין. מהר"ם ז"ל, כשהוא מתפלל ואינו ים, אומר לעולם אורך ימים וכו', פעמיים. כמו שאנחנו נוהגים, ולא ייכנס לזה. המגן אברהם בסימן ריש צדיק הביא את התשבץ הזה. מה המשמעות, למה כופלים את הפסוק? ואז, אם כופלים גם את הפסוק האחרון, כפי שאנחנו נוהגים, אורך ימים מסביעו וכו', יש בו כמניין כהנים בגימטריה. חיפשו מספר מילים שיהיה בגימטריה כהנים. לפי שכהני חשמונאי ובניו היו הולכים למלחמה ואמרו זין פעמים ואינויה ובית פעמים אורך ימים מסבאו וניצחו. מסורת מעניינת. אמרו ואינויה וניצחו במלחמה, וזה קשור כמובן גם לזה ש לא היו צריכים כלי זין. זאת אומרת, יש פה איזה יסוד נפלא של מלחמה, ועל ידי זה ניצחו, וזה הגימטריה של כהנים וכו'. אז חלק מהפוסקים הביאו את זה. מכאן כנראה המקור, שבכמה, על כל פעם אני נצאתי את זה אצל אדמו"רי חסידות, אולי יש עוד מקומות, שהיו אומרים אחרי הדלקת נרות ואינועם. זין פעמים. המסורת הזאת של המערם, שזה היה איזשהו סוד גדול, איזה נשק סודי של החשמונאים, הכהנים היו אומרים, אתה שומע כמובן מיד מלחמה, חצי עוף יומה מפול מצטרה אלף על שחל בפתן תדרוך, בלי שום ספק ששומעים פה קרבות, שומעים פה הדין של התקדשות, אבל יש פה איזה פטנט נפלא בלי כלי זין. זאת אומרת, בלי פרופורציה לנשק שעומד לרשותך, אתה מנצח. אז ממילא יוצא לנו שהיא אמירת ואי נועם, היא מיוחדת בגלל המסורת המשרבבת אותם לחשמונאים. עכשיו אנחנו שומעים ועוד חדש, בזאת חנוכת המזבח. זאת חנוכת המזבח נלוותה תמיד לבינויה. מימות משה, כ"ה בכסלו מקושט בבינויה. רק אנחנו לא ידענו למה משה קישט אותו. מה איתר משה בברכה שלו? את הברכה הרי הוא אמר, אני אומר את זה בזהירות, כי לא מצאתי אף אחד שאומר את זה, אבל נראה לי זה כל כך פשוט החשבון. ויברך אותם משה, עם סיום המלאכה. סיום המלאכה היה בכ"ה בכסלו. מה ברך אותה ואינויה? ואינויה הזה מתגלגל, כמו שכסלו הייתה לו תיינה גוואלד. הפסדתי יום טוב. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני משלם לך. תחכה לחנוכת בית חשמונאי. מה שאמר משה בוינויה, ההבטחה הזאת, הברכה הזאת של משה,
ליוותה את חודש כסלו בצורה סמויה, ויצא אל הפועל בשדה הקרב של המכבים, כשהיו אומרים את זה והיו יוצאים ומנצחים. הפרק הזה, שקיבל את הכותרת מסוף הפרק הקודם, אני מתכוון לפרק צדיק א', שהוא יושב בסתר, והכותרת שלו, והינו עם השם אלוקינו, הוא היחידי שיש לו במסורת חז"ל שם. אנחנו קוראים בדרך כלל לפרקים בתהילים על שם המספור שלהם. והמספור הוא שונה. אנחנו מכירים אחד מסורת חז"ל על קוף ממזיין, ב' וג' אחד הפרשתה, בסדר. המספור הוא לא כל כך רהוט. אבל שמות, מה שקוראים כאילו במסגרות חינוך אולטרה מודרניות, שם לפרק, שם לפרק. הגמרא בשבועות תתוו, גמרא בסנהדרין קוף ג', שיר של פגעים, שיר של נגעים, יש לפרק הזה תוכן. השם שלו, שיר של פגעים, שיר של נגעים. פעם אחת בליל יום ירושלים, דיברנו שאוספה על העיר, המשנה בשבועות, דלת, אוספה על העיר ועל העזרות, היא באמצעות שיר של פגעים. שיר של פגעים זה מסורת נפלאה ומיוחדת, שעוברת מימות חז"ל ועד ימינו, עד ימינו ממש. באגרות חזון איש יש איגרת שורה אחת, שהוא שלח למקורביו בתקופת ההפגזה במלחמת השחרור לירושלמי. תהא רגיל בשיר של פגעים, יהויין שבועות תתוו. מה החזון איש אמר לאיים בשבועות? מה הוא רצה מהאיון הזה? האנשים שלו ישבו בשערי חסד, הם ישבו בשכונות שמחוץ לירושלים המקודשת. אז איך שיר של פגעים יכול להגן עליהם? רמז להם החזון איש. יהויין שבועות את וב. הרי שיר של פגעים אומרים על אוספה על ירושלים. ואז השיר הזה מועיל. ושם יש במערשה בשבועות. כל מקום שהקדושה צריכה לחול ומבקשים לערער אותה, תהה רגיל בשיר של פגעים. כשסיפרתי זה לרב פריימן, אמר לי בדידי אבן, אני זוכר, הוא אומר שישבנו במקלט בבתי נייטן, היה אז הרב בנגיס, אז הרב בנגיס אמר, בוא נגיד שיר של פגעים, כי כך אני מקובל. שמע את הדברים האלה נכבו של רבי יצחק ברויר, הפרנקפורטאי, אז הוא אמר, אני מקובל מזקני, שבמלחמת העולם הראשונה, כשהיו הפגזות, אמרנו שיר של פגעים. אז כנראה שזה מסורת מאוששת, מכוח הגמרא הזאת, שאתה אומר שחשמונאים יוצאים להילחם, שיר של פגעים. יותר מזה, חוץ מהשם שלו, יש בגמרא בסנהדרין קוף ג', בסוף עמוד א', חלוקת הפרק. חשבו שזה פטנט של המתרדיקנים, הפרק. הגמרא אומרת, עד כאן דרכו אביו. הגמרא גם מוסיפה דרמטיזציה לפרק. הפרק הזה, שלושה שותפים בו. אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. מברכים את הילד. הוא הלך לבקו"ם. הוא הלך להתגייס. אז מה יהיה טוב? אז עד כאן דרכו אביו. מה אומר לו אביו? לא תונה לך רעה, נגע לא יקרב בו עליך. מכאן ואילך, ביתתו של אמו, כי מלאכיו יצא ואילך לשמוך בכל דרכי אלך, כפיים מסעוך על שחר ופן תדרוס. עד כאן ברכתו אמו, מכאן ואילך, ברכתו שמיים, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי יד השמי. אומר רשי, לא שייך אלא בריבון הדעלמה. זאת אומרת, רשי אפילו דיר בפשט, למי שיהיה במערשה, יש פה מערשה חמוד כזה, שאומר, למה זה ברכות של אמא ולמה זה ברכות של אבא? למה אבא דואג, למה אמא דואגת? הוא אפילו ככה דייק, כי אמא דואגת לו, שלא יהיה לך קר, שתלבש גרביים, שתלבש צעיף.
הבקשות הן בהתאם לדברים האלה. זאת אומרת, חזל סיפרו שיש פה איזה חנקה, איזה מבנה של פרק, אני קורא מתוך המרשה, מכאן באילך מדבר כמתפלל בלשון נסתר לשומרו על ידי מלאכיו, והוא כדרך נשים, שאיש מו יתברך שתר כזו באופיהם, קיצר, יש לו כבר אפילו איזה הסבר משפחתי, למה החלוקה הזאת. יש מישהו מאדמו"רי החסידות, נדמה לי, שגם הסביר שאותה תפילה ייפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך, אז זה ברור שצדך זה שמאל, כי רבבה מימיניך. אז הוא אומר, זה קשור להלכה שמסוזה בימין ונר חנוכה בשמאל. דהיינו, על ידי זה שאתה מדליק את נר החנוכה, זה, ואתה אומר ואינו ים, זה שמולה במלחמה, מסורת של חשמונאים. זאת חנוכת המזבח. המזבח הוא המודל של החנוכה, ולכן כעיקרון הוא של שבעה שבעה ימים. אז יש לנו קושייה על משה רבינו משלמה, קושייה ממשה על משה, שבעת ימים לא תצאו, והגמרא מתרצת כבוד הנשיאים. זאת אומרת, זה דבר צדדי. אנחנו מנסים לפרש שחנוכת המזבח היא באמת שבעה ימים. אבל זה הייתה הפריבליגיה של החשמונאים שקבעום, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח, זה בשיר של חנוכה. מפני שאנחנו מצפים לאותו ייעוד של יחזקאל על חנוכת המזבח. חנוכת המזבח הייתה כשמשה אמר ויברך אותם. חודש כסלב לובה במשך דורות ביושב בסתר. אבל זה היה בסתר. עד שזה יצא על האור בימי החשמונאים כשהם נלחמו עם זה. שיר של פגעים. כל מקום בארץ ישראל שעומד בסכנה, שיר של פגעים הוא הסגולה שלו. תהיה רגיל בשיר של פגעים. ברכה של אבא. ברכה של אמא. והיכן ציוונו? תשאל זקניך ויאמרו לך. שאל אביך ויגדך, קבל את הברכה מאבא, לפני שאתה הולך למלחמה, תבדוק אם זה תואם את הרצף ההיסטורי, אז יש לך הבטחה. הולכים להפגנה. מישהו שאל את עצמו כשהולך להפגנה, כמו שכבר דיברנו, האם אני הולך מכיוון שארץ ישראל כואבת לי? מכיוון שאל אביך ויגדך, אני מרגיש שרוצים פה לקטוע רצף. אם זה ככה, השיר של פגעים יכול לעזור. והשוטרים האלה גם צריכים לזהר. השיר של פגעים צריכים להגיד, אני פה נצחה אליהם, אבל ממנך, אליך לא ייגש. צריכים לזהר. כשמבקשים להכיל קדושה על ארץ ישראל, כשמבקשים להוסיף על העיר ועל העזרות, שיר של פגעים היא הנוסחה שבעזרתה מוסיפים דברים. שיר של פגעים מיסודם של חשמונאים. חשמונאים שקיבלו את זה ממסורת משה. כשמשה ראה את המלאכה, משה ראה את המלאכה הרוחנית. התחל כל המלאכה אמר להם ואינו ים. חשמונאים נלחמו. איך אותה ברכה עובדת לשני המקרים? פשוט. כי המטרה של המלחמה הייתה בשביל חנוכת המזבח. כי, ולכן, מכאן תשובה לכל ההיסטוריונים הזייפנים. איזה מלחמת שחרור, איזה סיפורים. זה פשוט לא נכון מבחינה היסטורית נטו. הרי אנטיוכוס נתן להם להמשיך בחיים הלאומיים שלהם, שיעשו מה שהם רוצים. רק הוא ביקש לשנות את הצד הדתי, את ההשקפה. דבר שלא היה לעולמים.
גזרות על דת לא היו לפני אנטיוכוס, בכפייה. ולכן המרד החשמונאי הוא ראשוני בתולדות האנושות, שבני אדם נלחמים לצורך ביסוס וקיום אמונתם. מאיפה ידעו חשמונאים את הכוח הזה? מאיפה הם לקחו אותו? מבינו ים של מוישה רבינו. מהמשכן של משה. אני מנסה לומר הסברים מחשבתיים למסורת של המהר"ם, שהכהנים, זה הגימטריה של וינו ים, עם, מה כתוב פה, זה חשבונות כאלה, עם האורך ימים הסבירו, והלכו החשבונאים והם נצחו אותו. כי הם, בוודאי שהם שיר של פגעים, הם ביקשו להכיל קדושה, וכל מקום שקדושה מתעררת, שיר שתהיה רגיל בשיר של פגעים, הוא הסגולה. כי בי חשק ואפלתהו. בברכה הזאת, אם כך אתה מסתכל, אם כך אתה בודק את המאורעות, אם כך אתה בוחן אותם, אז התייחסותך לכל מה שמסביב שונה. לא היה רגיל, כל פנים לא בישיבות הליטאיות, שידברו בשיחות, בהשלכה ברורה למה שנעשה בחוץ בהווה. ואני יכול להגן בחום על הגישה המתודית הזאת. אני חושב שיש בה הרבה. אבל לא היה מעולם מצב כזה שארץ ישראל נתונה לשליטתם של יהודים ובידיים. איך לא נצבט הלב כשאתה רואה את הדחפור כשהוא חופר את תעלת הגבול החדשה בין עזה לבין ארץ ישראל. פרדוקסלית. למה זה פרדוקס? מסירתה של עזה היא יותר חמורה מבחינת ההלכה מאשר יריחו, שזאת מערי יהודה. אבל אני אומר אפילו נניח שבאמת צריך לעשות את זה, וזה פיקוח נפש, ואין ספק, נניח שאין ספק בדבר הזה. אבל כבר המשיל את המשל, כשפלויני התגלה לו נמק ברגל, ואין לו תקנה אלא בקטיעת הרגל. וזה פשוט שצריך לקטע לו את הרגל, כי אחרי זה פיקוח נפש, יציל את כל הגוף שלו. אין לך נמק יותר גדול מאשר מחנה הפליטים של ג'ביליה. הידר. אתה צריך. אבל כשחותכים לו את הרגל, אז הרגיל גבלת, אני מהיום בעל מום. אני חסר. חבל על הנסיבות האלה, כואב הלב הנסיבות האלה שהביאו להרגשה הזאת. ואז אתה פטור מפוליטיקה או מברבורים, וכי זה יועיל מה שאתה מניח. אבל ההרגשה הזאת, ארץ ישראל שלמה וקוטעים אותה, מפני שזה הכרחי. על ההכרח הזה צריך לומר וינו ים. על ההכרח הזה צריך לומר שיר של פגעים. על המצב הזה צריך לומר את שיר המלחמה של החשמונאים, שאבא שותף לו ואמא שותפת לו, ואז יש גם שותף משמיים. כשאומרים כך, אז בטוחים שכל היעדים התגלגלו, גם אם זה בסתר, וגם אם זה מקופל, וגם אם... עכשיו, הנה הגאולה הייתה מוכנה, כבר יכולת להקים את המשכן, כבר הכל היה בסדר, נו, חפאים בכסלב. יש לה קדוש בחור תוכניות לטווח ארוך. הוא אמר, אנחנו נגנוז את זה, זה יהיה מקופל. אבל הברכה של משה מלווה את העניין הזה. אם אתה מסתכל כך, אתה יודע שיגיע פעם, כשאתה תגיד בשמחה עצומה, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח.